אוקיי, שלום לכולם, ערב טוב למי שמצטרף. אני שמח לארח בפודקאסט שלי דוקטור רננה לויאני. דוקטור רננה לויאני היא דוקטור לפילוסופיה, מרצה במכללות ומחברת הספר האמת חייבת להיאמר. הבעיות הגדולות של האדם מול המדינה ופתרונן. ואנחנו מדברים כמובן על הספר הזה, ספר מצוין, מומלץ לכולם. והאמת היא שכבר עשיתי פרק פודקאסט עם רננה שבו דיברנו על הספר הזה כולו, אבל הפעם אנחנו הולכים להתרכז בפרק אחד בלבד, פרק 24 של הספר, שיש בו 27 פרקים, והפרק שאנחנו הולכים לדון בו זה פרק על השתלת איברים והמלחמה בסמים. כלומר, הצלחנו לבחור שני נושאים די פרובוקטיביים, בעיקר הנושא של תרומת איברים, וזו בעצם תהיה השאלה הראשונה אלייך, רננה, למה בחרת לדבר בספר על נושא כל כך נפיץ? כלומר, הספר הוא כולו, הוא לא מיינסטרימי במובן הזה שהוא מדבר ומביע דעות שהן לא מיינסטרימיות, אבל תרומת איברים זה מן הסתם נושא נפיץ במיוחד. אז מה גרם לך לדבר דווקא על תרומת איברים? איברים מאדם חי ומאדם מת.
אני חושבת שאגב, כל מה שהיום הוא מיינסטרים, לפני 100 שנה או לפני 50 שנה לא היה מיינסטרים. היום זה מיינסטרים שלא היו עבדים. לפני אפילו 80 שנה זה לא היה מיינסטרים. היום זה מיינסטרים שנשים יהיה להם זכות בחירה. אפילו בשוויץ ב-1971 זה לא היה מיינסטרים. היום זה מיינסטרים שילדים ילכו לבית ספר, פעם זה לא היה. אז לכן מה שהיום הוא לא מיינסטרים והוא אפילו חריג, יכול להיות בעוד 20 שנה, אנשים יגידו כאילו איך חשבנו אחרת בכלל. כאילו זה יהיה, נראה להם הזיה בכלל שחשבנו אחרת. ואני חושבת שבסוף הספר הוא בא לשפר את החיים שלנו. לא חשבתי משהו מיינסטרים או לא מיינסטרים. חשבתי האם הוא יכול להועיל לבני אדם, האם הוא יכול להציל חיים. בסוף אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו טובים יותר. ואם משהו יכול להציל חיים, אם אנשים מתים, בלי סיבה מוצדקת. יש לנו דברים שאנחנו לא יכולים למנוע. יש מחלות שאי אפשר לחסל, יש טרור שלא תמיד אפשר להתמודד איתו, אפשר לשפר את המצב. אבל אם יש דרך לשפר את חיינו, אז חובתנו המוסרית היא לכתוב על זה. ולכן, זו נקודת מוטה שלו. כן.
בסדר. אפרופו להציל חיים, בפרק את מדברת על כל מיני תרומות של איברים, אבל אני חושב שנושא המפתח זה תרומה, או צריך להגיד, מחירה של כליה, של כליות. כי הרי בן אדם חי יכול לתרום כליה, וזה כמו שאת כותבת בספר, לא יפגע בתוחלת החיים שלו, זה לא באמת פוגע בבריאות שלו, אז אפשר לתרום כליה. והנקודה המעניינת היא, אפרופו להציל חיים, שכיום, על פי הנתונים שלך, מתים, נניח, ימותו בחמש השנים הקרובות, 500,000 בני אדם ברחבי העולם, בגלל שהם לא ימצאו מישהו שימכור להם כליה.
הנתונים הם שבארצות הברית מתים בערך כל יום 20-25 אנשים מתרומת כליה. צריך להבין שתרומת כליה מהמת היא פחות טובה מתרומת כליה מהחי. צריך להבין שככל שבן אדם ממתין משך זמן ארוך יותר, ככה הסיכוי שהגוף שלו ידחה את התרומה, אם היא כבר תגיע תרומה, הוא הולך ונהיה גדול יותר. אם במקרה שבן אדם, כן, נגיד בן אדם ממתין 3 שנים, בסוף, אוקיי, קיבל תרומה, הגוף כבר לא תמיד מסוגל לקבל את התרומה. ולכן הוא דוחה אותה, ולכן בעצם לא מצילים חיים. אז אנשים מתים מזה, זה הפירוס. מדינות עושות כל כך הרבה כדי להציל חיים, כדי של תרופה מסוימת שתציל ככה וככה אנשים. אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף, ופה יש לנו משהו שהוא בעצם לא כל כך פוגע בתוחלת החיים של בני אדם, בעיקר שבני אדם גורמים לעצמם נזק. אנשים לפעמים נוסעים על אופנוע, לפעמים אנשים הולכים לאולימפיאדה, אולימפיאדה לדוגמה זה דבר שמקצר חיים, אנשים משחקים בייסבול. כאילו אנחנו עושים הרבה, אנשים עושים הרבה דברים שמקצרים את החיים שלהם, או פוגעים בחיים שלהם, פה מדובר בדבר שלא כל כך פוגע בתוחלת החיים, או אם עושים את הבדיקות המתאימות ולאדם אין סכרת, הוא בריא לחלוטין, אז באמת תוחלת החיים שלו לא נפגע. והממשלות אוסרות על זה, לדעתי בלי סיבה מוצדקת.
אוקיי, אז כמובן שהדבר האירוני, או לא רוצה לקרוא לזה מצחיק או לא מצחיק, אבל יש אך ורק מדינה אחת בעולם שמתירה מכירה של איברים, נכון? והמדינה הזו היא
איראן.
כן, איראן. איראן, האויבת המושבת שלנו, המדינה הנוראית הזו, מאפשרת מכירה של איברים. של כליות, נכון? זה רק של כליות בעצם. ומה התוצאה של זה?
כן, הם עושים שתי דברים. דבר ראשון, הם מאפשרים מכירה של כליות, והתוצאה שזו מדינה היחידה בעולם שאין בה רשימת המתנה לתרומת כליה, למכירת כליה, תרומת כליה לכליה. זו מדינה היחידה בעולם. שאנשים לא מתים בגלל הדבר הזה. צריך להבין שהתורמים, לא כולם עניים מרודים. התורמים חלקם אנשים שרוצים להרחיב את העסקים שלהם, שתורמים ממגוון של סיבות, זה דבר אחד. ואיראן גם מעודדת תרומות מן המת, בזה שהיא מביאה איזשהו פיצוי. אם אדם לדוגמה תורם את גופת קרובו, אז הוא יקבל קבורה בחינם, הוא יקבל את הטיפול הרפואי בבית החולים בחינם, הוא יקבל פיצוי מסוים בחלק מהמקומות, וזה יגדיל את השיעור של תרומת איברים מן המת ל-500%, שזה משהו מטורף. זאת אומרת, זה עוד אנשים שחיים, זה הסטטיסטיקה. למה אגב איראן מוכנה לדבר הזה?
זה אולי...
כן, סליחה, כי זה עניין דתי. הדת, איך שהם תופסים את הדת שלהם, או הפרשנות שלהם לדת היא, שזה מצווה למכור איברים, זה עניין דתי.
הבנתי. טוב, תכף נגיע לכל מיני דברים דתיים והפרשנויות שאנשים מפרשנים בשביל להקל על עצמם את החיים. אבל אני רוצה לצטט קטע קצר מהספר שלך, מעמוד 294, מספר על רחים, כתוב כאן רחים, אני מניח שזה רחים, גבר איראני בן 30, שתרם או מכר את הכליה שלו לנערה חולה בת 15. והוא סיפר שהתשלום שקיבל אפשר לו לבנות בית מלאכה לעבודות מתכת, לשפץ את הבית, לשפר את החיים שלו, והוא מספר כמה זה מילא אותו באושר, להיות מסוגל להציל את החיים של בחורה בת 15, אם הייתה לו עוד כליה תורמת או היה תורם. ומה שמעניין אולי שהנערה הגיעה ממשפחה ענייה, ומשפחתה לא שילמה לו כמעט שום דבר, ורוב התשלום הגיע מארגון צדקה שמימן את התהליך הרפואי. אז בואי תנסי להסביר איך הקטע הזה של מכירת איברים משתלב עם הקטע של אני מול עשיר. כלומר, כיום המצב שאסור למכור איברים בכל מקום בעולם כמעט, כמה זה פוגע בעניים, כמה זה פוגע בשירים, ומה יקרה כשכן יהיה מותר למכור איברים?
אז אני אגיד ככה. באופן כללי, רוב בני אדם, גם אנשים מבוססים, גם עשירון עליון, לא יכולים לקנות מחר הבוקר כליה, בחצי מיליון שקל או ב-600 אלף שקל. זאת אומרת, יש בעיה מהותית. לכן, איך אנחנו פותרים את הבעיות האלה? לדוגמה, יש תרופות מאוד יקרות מחוץ לסל הבריאות, ולפעמים אנשים זקוקים להן. וזה איך אנחנו פותרים את הבעיה באמצעות ביטוח בריאות פרטי. רוב בני אדם לא יכולים באמת לממן תרומת כליה מהיום למחר, ולכן בעצם מה שאני חושבת צריך להיות זה ביטוח בריאות פרטי, או ביטוח בריאות מסוים, בן אדם משלם כל חודש מעט כסף, ואם יום אחד הוא זקוק לכליה, אז הביטוח בריאות הזה מממן בעבורו את הכליה הזו. אז זה יכול לפתור את הבעיה גם לאנשים עניים. בנוסף, כמובן שיש תרומות, יש הרבה אנשים שאין להם ביטוח בריאות לתרופה מצילת חיים, ולפעמים הם מבקשים תרומות מאנשים אחרים. אבל כיום, במדיניות הנוכחית כיום, העניים הכי נפגעים. ואני אסביר למה הם הכי נפגעים. דבר ראשון, הם הכי פחות מקבלים תרומת כליה. אדם עשיר, איכשהו מצליח להסתדר יותר טוב ברשימות המתנה. הוא מכיר יותר אנשים, הוא יודע איך למלא את הניירת יותר מהר. לכן אנשים עניים, המחקרים בארצות הברית, הם האחרונים לקבל תרומת כליה. דבר שני, אין להם כסף לנסוע למדינות רחוקות בשביל לקבל תרומת כליה. אנשים עשירים יותר יכולים למכור את הבית, יכולים משהו, לנסוע למדינה רחוקה, לעשות איזשהו הליך לא חוקי. והדבר השלישי, שהעניים, בעצם בסוף, מי שתורם היום כליות, מי שמוכר כליות, זה אנשים מאוד עניים, עם מדינות מאוד עניות. עכשיו, ברגע שהדבר הזה הוא לא חוקי, אז בעצם, הם לא תמיד, הרופאים שעושים את זה, הם לא רופאים מספיק טובים, כי רופא מספיק טוב יחשוש לאבד את הרישיון שלו. הרופאים, ולפעמים לא מביאים להם טיפול תומך, בגלל שזה לא חוקי, אז אין מספיק מי שייתן להם טיפול תומך ויטפל בהם לאורך זמן, כי עושים את זה מהר ועושים את זה בצורה שהיא לא לגלית. וגם הפיצול לפעמים הוא חלק מהמתווכים, לוקחים חלק ניכר מהכסף כגורמי תיווך. כי זה לא חוקי, צריך כל מיני אנשים שהסדירו את העניין הזה. אם זה היה חוקי, אז אני חושבת שבעצם העניים במדינות העניות ביותר היו מקבלים שכר גדול יותר, סכומי כסף גדולים יותר, וטיפול תומך טוב יותר, ואיכות החיים שלהם הייתה משתפרת בדבר הזה.
צריך, זה מזכיר לי כמובן את התקופה שהפלות היו לא חוקיות, ונערות או בחורות או נשים היו מתות על שולחן, או ממש מתות תוך כדי הטיפול, ההפלה, או אחרי זה מזיהומים, כי זה כמובן נעשה בצורה לא לגלית, לא תמיד בתנאים הסניטריים הכי טובים, ובטח לא על ידי אנשים שהם באמת מומחים לזה. אז במובן הזה זה קצת דומה. והערה נוספת שאני אעיר זה, דיברת על הקטע של עניים יכולים לעשות ביטוח רפואי וכו'. אז צריך לזכור שיש, עצם העובדה שצריך כסף בשביל לקנות כליה, ולא ברור שלכולם יהיה תמיד את הכסף לקנות כליה, לא אומר שצריך לאסור קניית כליה, או לאסור מחירו של כליות או של איברים באופן כללי. ואני חושב שאולי הצורה הכי טובה להסביר את זה, זה הנושא של אוכל. גם אוכל אנחנו קונים, וגם אוכל יש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות אותו, כי הם עניים מרודים. והפתרון לזה זה לא שאנחנו אוסרים על מחירה וקנייה של אוכל. מה שאנחנו עושים זה, אומרים, אוקיי, תלושי מזון. המדינה גובה מיסים, ואז מחלקת תלושי מזון למי שבאמת באמת חייבים את זה בשביל לאכול. כלומר, עצם העובדה שיש עניים בעולם, וחלקם גם עניים מרודים, לא אומר שפשוט אסור לעשות משהו, שאסור למכור, אסור לקנות. זה כאילו פתרון קיצוני ומזיק לבעיה קטנה, שיש דרכים הרבה יותר קלות לפתור אותה.
יש סיבה לגזור אנשים, גזר דין מוות, פשוט זה גזר דין מוות, בגלל שיש אנשים אחרים שיתקלו בקשיים כדי להציל את חיים, אבל ברגע שיהיה יותר ויותר כליות, אז המחירים במובנים מסוימים גם ירדו, וגם יהיה דרך לעזור לאותם אנשים ספציפיים שיש להם קושי ספציפי. אבל אין סיבה שכולם ימותו בגלל שיש מיעוט שיש לו קושי מסוים. זה לא חשיבה רציונלית.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על תרומה של איברים מאדם חי, אנחנו מדברים אך ורק על כליה ועל כבד, נכון? כי אדם חי, נדמה לי, יכול לתרום חלק מהכבד שלו. אוקיי. אז אם אנחנו מדברים על כליות וכבד, למה אמרנו אסור, מה קורה כשאסור, אנשים מתים במיליונים, אנשים שמקבלים טיפולי דיאליזה בהמתנה לאיבר, הבריאות שלהם הולכת ומדרדרת, טיפול הדיאליזה כשלעצמו הוא טיפול נוראי, מכאיב כנראה, למזלי אני לא יודע איזה על בשרי, אבל כנראה שהוא מכאיב בצורה מאוד קשה. אוקיי, אז למה אסור? למה אנשים מתנגדים לזה? למה המדינות מתנגדות לזה? ולמה אם אני ואת נלך ברחוב ונשאל אנשים אם לדעתם זה יהיה בסדר למכור כליה, 90% מהם יגידו לא. למה זה?
אני חושבת, דבר ראשון, ברגע האמת, כל בן אדם שהילד שלו יהיה זקוק לכליה, או שהוא בעצמו יהיה זקוק לכליה, הוא יהיה בעד תרומת כליה. לכן הכל צביעות, לדעתי הכל צביעות. כי מאוד קל לך להיות מוסרי על חשבונם של אחרים. המבחן האמיתי של עד, כן.
סליחה, אז אם את מדברת על צביעות, רגע, אז אני חייב להפריע לך ולהקריא קטע שאת כתבת בספר שמדבר על חברי המועצה של הקרן הלאומית לכליות בארצות הברית, מתנגדים בתוקף למחירה של כליות, אבל את מספרת שאחד מהם נזקק בעצמו פתאום לכליה, הוא פנה בסתר לעמיתים שלו באיראן והתחנן לקנות כליה. זה פשוט מראה עד כמה אנשים האלה הם פשוט רעים, כן? אין להם בעיה לגזור איסורים ומוות אל אנשים אחרים, עד שזה מגיע אליהם, ואז פתאום הם זורקים לזבל, לפח את כל הכללים, את כל האמונות שלהם, פתאום זה בסדר לקנות כליה. טוב, דיברנו על הצביעות, מה עם הסיבות האמיתיות?
ביום שבן אדם יהיה נגד כליה, והוא יסכים להקריב את חייו, או את חיי הילד שלו, אני אאמין לו. ודעד הוא סתם צבוע. ביום שאתה תקריב מבשרך, אוקיי, נאמין לך, עד זה סתם שקר. אני חושבת שבעיקר זה עניין דתי. כן. זאת אומרת, יש כל מיני אמונות דתיות שהשתרשו בחברה, וברגע שמשתרשות בחברה, אנחנו אינטואיטיבית נוטים אליהם. אנחנו נוטים לקדושת הגוף, מכל מיני סיבות. גם לקדושת הגוף יש עקרונות מסוימים, נגיד בעבר לא ידעו מתי אדם מת או לא מת בדיוק. אז קדושת הגוף זה דבר חשוב, שהשתרש בתרבות, בדתות, ולכן אנשים אינטואיטיבית מרגישים לא נוח עם הדבר הזה. מבחינה רציונלית, אני חושבת שמתקשו להסביר למה מותר לבן אדם, לדוגמה, לנקות לך את הבית, וזה ישבור לו את הגב, לעשות מכוניות מרוץ, ודווקא תרומת כליה לא, היא מצילת חיים. אז אני לא שמעתי אף טיעון שהוא טיעון רציונלי, שאתה יכול להשתכנע מהרציונליות שבו. לכן אני נוטה להאמין שזה בעיקר סיבה אחת היא דתית אינטואיטיבית, הסיבה השנייה היא זה צדקנות. אנשים אוהבים לראות מוסריים, זה לא עולה להם כסף. אנשים רוצים לראות נאורים, רוצים לראות יפה נפש. זה מרווח בחברה, הם זורמים עם זה. אם אחר המיינסטרים ישנה דעתו, גם הציבור ישנה דעתו. זו דעתי האישית. אבל אני חושבת שזה עניין דתי. כי עובדה שבאיראן, שמותר מכירת איברים, זה גם עניין דתי. כי לא יודעת בדיוק מי יש להם שם, אבל הם מאפשרים לתרומת, הם תומכים בזה, הם רואים בזה הצלת חיים. אז אם הרבנים היו משנים את דעתם, גם יכול להיות שגם האדם החילוני בסוף היה משנה את דעתו, מבחינת התרבות שהשתנתה.
תכף נגיע לקטע הדתי שלנו ואיך שהחרדים מתנהגים, אבל לפני שנעבור לזה, אני רק רוצה לומר עד כמה הקטע הצדקני הוא כל כך מרתיח, מכיוון שכשאוסרים על מחירה של איברים, זה לא שאוסרים על מחירה של איברים ובזה זה נגמר. התוצאה היא שאנשים במספרים מאוד גבוהים סובלים קשות ומתים. כלומר, יש אנשים שמבחינה אינסטינקטיבית, אני מניח, אומרים, אוי, למכור איברים, מה אנחנו בית חרושת לאיברים, מה יהיה כאן? אבל הם לא חושבים שעם הסנטימנטים האלה, הם גוזרים מוות ויסורים על מיליוני בני אדם. אז אם למישהו באמת קדושת החיים מעניינת אותו, ואם באמת מעניין אותו שאנשים לא יסבלו סבל נורא, בגלל שהם לא יכולים לקבל כבד או כליה, אז ההחלטה או הדעה חייבת להיות לאפשר מחירה של איברים. ואני רק רוצה לומר שמבחינה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה הגיונית, ברור שכשאסור למכור כליות, אז יש רשימת המתנה מאוד מאוד ארוכה, ואנשים, כמו שאמרנו, מתים במיליונים, ואם כן אפשר למכור כליות, אז אין רשימת המתנה. א', אנחנו רואים את זה באיראן, כלומר לא צריך להיות גאון גדול בשביל להגיע למסקנה הזו, אבל לבית ברור שזה שוק שבו קבעו את המחיר כאפס, וכשהמחיר הוא אפס, אז נוצר עודף ביקוש או מחסור בהיצע. זה דברים די ברורים. ברורים כשחושבים עליהם, כן? אבל עוד פעם, הקטע הצדקני, כדי שאנשים, כמו שאמרת, ירגישו טוב עם עצמם, ויראו לכולם איך הם טובים והם נחמדים, וזה לא נעים למכור איברים, כי מה אנחנו? הם בעצם רוצחים מיליוני אנשים אחרים. וחבל מאוד שאנשים לא מסוגלים לעשות את הצעד הנוסף הזה במוח שלהם, מה באמת המשמעות של ההחלטה שלהם. יש לך עוד מה להגיד על זה לפני שעוברים לתרומת איברים מאנשים מתים?
היום לדוגמה, אדם תורם איברים מהמת, הוא לא מקבל שום פיצוי, שום פיצוי כלכלי, אבל בוא נגיד שאם נותנים לאנשים פיצוי כלכלי, וזה היה סוג של ביטוח, נגיד בחור צעיר שנהרג, היו משלמים במשפחתו, חצי מיליון, מיליון שקל על הלב שלו, על איברים שיצילו חיים, בביטוח מסוים שאתה משלם 10 שקלים בחודש, אני חושבת שתרומות האיברים מן המת הייתה גדלה משמעותית, זה היה מציל חיים, זה דבר אחד.
מי היה משלם? חברת הביטוח?
הוא משלם חברת ביטוח, וחברת הביטוח יכולה גם לחייב אותך, כדי שתקבל איברים מן המת, אתה חייב גם לתרום, לתת את האיברים שלך אם יקרה לך משהו. כי מה שקורה היום,
להחזיק תעודת תורם.
היום, במדינת ישראל, אתה יכול לקבל תרומת איברים מן המת או מן החי, אבל אתה לא מחויב לתרום בעצמך. יש בחור חרדי שנפטר, היה במוות מוחי, ורצו לקחת ממנו, אני לא זוכרת מה, איזשהו איבר מסוים, משפחתו סרבה. עכשיו, האדם הזה, לפני 16 שנה, קיבל תרומה כליה מן המת. זאת אומרת, או מן החי אפילו. הוא קיבל תרומה, לקבל תרומה משפחתו הסכימה, לקבל תרומה מן המת, הציל את חייו, נהנה תרומה 16 שנה, אבל אחרי זה, כשהוא מת, הם לא הסכימו לתרום לאחרים. מדינת ישראל בעצם מאפשרת לאנשים להחליט שהם לא תורמים, אבל מקבלים תרומה. אם החברה החרדית לא הייתה מקבלת אף תרומה, כי היא לא תורמת תרומה, מחר הרבנים היו מוציא פתרון. מחר הבוקר. והיה מדובר בהצלת חיים. המדינה נותנת לאנשים לבחור בחירות שהם לא משלמים את המחיר. אני אעריך אדם שאומר, אוקיי, אני לא רוצה תרומה מן המת, אני מוכן למות. הנה הילד שלי שימות, כי אני לא מוכן שהוא יקבל תרומת איברים מן המת, אוקיי, אעריך אותו. אבל מה הצביעות? שזה לא ערכים. אני אקבל, אני לא אשלם שום מחיר, אבל זה שבן של השכן שלי ימות, זה לא מעניין אותי. לכן אני חושבת שחברת ביטוח פרטית לא מסכימה לדבר הזה. שמישהו יהיה שייך לחברת ביטוח, יקבל תרומת איברים מן המת, אבל לא יתרום בעצמו. אז אני חושבת שבסוף אפשר לסדר את זה בכסף. משפחה שהייתה מקבלת חצי מיליון או מיליון שקל על תרומת איברים מן המת, לא הייתה משפחה בישראל שלא הייתה תורמת מחר את האיברים של המת שלה. ומדובר בהצלת חיים. והטיפולים הרפואיים, אגב, שמדינת ישראל לפעמים משקיעה באנשים האלה, הם יותר בין חצי מיליון או מיליון שקל אלה שהם משלמים לאיברים המתקבלים.
כן, בדיוק. עכשיו, את מדברת על חרדים, אנחנו מדברים עכשיו על חרדים בשתי הדקות האחרונות. זה מוצדק לבודד אותם ככה ולדבר עליהם בנפרד, או שאנחנו מתנהגים לא יפה לחרדים?
דעתי נכונה לכל אדם חילוני, חרדי, ערבי, זה לא משנה. מי שמוכן לקבל תרומת איברים מן המת, אבל לא מוכן לתרום את האיברים שלו, הוא צבוע, זה הכל. כקבוצה, צריך להזכיר, הדתיים לאומיים תורמים איברים, גם מן המת. כקבוצה שההנהגה הרבנית שלה אומרת מפורשות, אנחנו מוכנים לקבל איברים, לעולם לא נתרום את האיברים שלנו, בעיקר האשכנזים. הספרדים המזרחים, חלקם, נגיד הרב אמר, כן אומר, מעודד תרומת איברים מן המת. הם כקבוצה, אני לא נגד אף אחד, אבל הם כקבוצה אומרים, בשל שיקולים דתיים, אנחנו לא מוכנים לתרום איברים, אבל מוכנים לקבל. אז אין פה גזענות, זה מה שאתם אומרים, זה מה שהם דוגלים בו.
אני לא מבין איך הם יכולים לחיות עם עצמם, כלומר, איך אפשר להגיע לכזו רמה של צביעות ורוע? זה ממש רוע, שאתה מוכן לקבל, אבל לא מוכן לתת. איך הם מסבירים את זה לעצמם? טוב, אני מניח שעם מסברים דתיים אפשר לרבע כל מעגל ולעגל כל מרובע, אבל עדיין, הם בני אדם, הם צריכים לישון בלילה.
אני חושבת שהאמונה הרבה פעמים...
בסדר. כנראה שהם לא כל כך בני אדם אולי.
האמונה מתארת לך את העולם בדרך מסוימת, ואתה מתחבר לתמונה הזו. זאת אומרת, אתה רואה את העולם דרך משקפיים מסוימות, משקפיים דתיות. אז בדרך המשקפיים דתיות מסדרים לך את העולם. זה איך שאני חווה את זה.
אוקיי. אז אפרופו איך פרשנות דתית יכולה לסדר לך את העולם איך שבא לך, נעבור לקטע של המלחמה בסמים, או שאנחנו רוצים לדבר עוד קצת על האיברים? הקטע של המלחמה בסמים הוא קצת פחות מדכא. כן, אז נעבור לקטע של המלחמה בסמים. וזה הנושא הבא באותו פרק 24, שפה את מדברת על המלחמה בסמים. יש כאן כמה סיפורים מעניינים. אני רק רוצה להגיד שאנחנו מדברים על סמים, אנחנו לא מדברים רק על גרס. למרות שגרס זה כמובן הסם הכי פופולרי, והכי פשוט, והכי קל, הוא גם יותר קל מאלכוהול ומטבק, גם על זה אולי נוכל לדבר עוד קצת, אבל הוא לא חוקי ברוב העולם עדיין. אז איך את מסתכלת על כל הקטע הזה של מלחמה בסמים? למה זה קורה? מי מרוויח מזה? ומי סובל מזה?
אני לא נגד צריכה. כן, כן. אני לא בעד צריכת סמים. אני באופן אישי לא צורכת סמים. אני חושבת שצריך להבדיל בין הבחירה המוסרית לעשן או לא לעשן סמים, לבין ההתערבות של הממשלה. גם אנשים שסבורים שלא כדאי לצרוך סמים והם נגד צריכת סמים, צריכים להבין שהם חייבים לתמוך לביטול החקיקה נגד סמים. שהחוק רק, גם מי שנגד צריכת סמים, החוק רק פוגע בעצם בבני האדם. אני אסביר כמה דברים, נתחיל בדבר הזה. נתחיל מדבר פשוט, עכשיו אנחנו בשביל לאוקטובר, ראינו מה טרור יכול לעשות, אנחנו עכשיו בחשש מפני מלחמה עם חיזבאללה, ואתה הבאת נתון מרתק, שאני אפילו לא ידעתי אותו בפגישה הקודמת. 300, תגיד את הנתון הזה, ואתה אמרת מה שנתון, חיזבאללה כמה הם מכניסים מסמים.
כן, החיזבאללה מכניסים 350 או 400 מיליון דולר בשנה ממסחר בסמים, שזה היה לפחות עד לפני כמה שנים חלק מהותי מהתקציב שלהם. וכמובן מה שמעניין, שזה בניגוד לדעת, הם לא אמורים להיות מסוגלים לעשות את זה, על פי הפרשנות הדתית המקובלת. אבל נסראללה הוציא איזושהי פסיקה, לא יודע אם הם קוראים לזה פסיקה, אבל הוא החליט שזה מותר לסחור בסמים, כל עוד מוכרים את הסמים האלה לחברות, למדינות שהוא תופס אותם כעוינות. זה אפרופו איך אנשים דתיים בכל דת יכולים לעשות, להוציא פרשנויות מהשרבול שיתאימו להם לתפיסת העולם. אבל ככה או אחרת הקטע הוא שמלחמה בסמים זה חלק מהותי מהפעילות הכלכלית ולכן גם הפעילות הצבאית, כי הפעילות הכלכלית מממנת את הפעילות הצבאית של חיזבאללה.
מה שקורה, ארגון טרור צריך כסף. כל ארגון טרור, חיזבאללה, טליבן, הם צריכים כסף, הם צריכים לקנות נשק, הם צריכים להכיל את החיילים שלהם. עכשיו בעצם השיגו כסף, בטוח בשלבים המוקדמים. בהתחלה, בחיזבאללה, אין לו כסף, הוא צריך כסף. הדרך הכי קלה להשיג כסף, זה באמצעות מחירה של סמים. ככל שהמדינות המערביות נלחמות בסם, וככה יש פחות סמים, ככה המחיר של הסם עולה. אם מאוד מאוד קשה לי להבריח סמים, אז זה יכול להגיע למצב שטון קוקאין יכול להגיע ל-70 מיליון דולר. אני לא מדייקת את המספרים כי אני לא זוכרת, אבל מאוד קשה להבריח אותו. אז ארגון טרור קטן, אין לו כסף בהתחלה. אז הוא מתחיל לגדל סמים ולהבריח, נהיה לו כסף. נהיה לו כסף, הוא קונה נשק, הוא סוחר חיילים. עכשיו הוא גם יכול לקחת מיסים מהאוכלוסייה, עכשיו הוא גם יכול לבזוז, הוא יכול לשדוד, אבל כמעט כל ארגוני הטרור הקמו, והם גם שורדים על סמך מחירה של סמים. עכשיו, אם הסמים היו חוקיים, אנשים שסורכים סמים, לא קונים סמים מחיזבאללה, והם קונים סמים מחברה שמוכרת סיגריות. הם היו קונים סמים מאנשים אגונים שמשלמים מיסים, ולא מאוד עדים טרור. והמחירים היו סבירים גם כן, שלא היו מתשרים, אבל ברגע שאוסרים על הסמים, זה המחירים גבוהים, ולכן זה פעילות לא חוקית, ולכן כנופיות יכולות למכור סמים במחירים יקרים, ואז מחירים מאוד גבוהים, ואז לשלם לחיילים הצעירים שכר גבוה. ואז בעצם למשוך אנשים לפשיעה. אם יש לך הרבה כסף, אתה יכול להביא לבחור בן 18 סכומי כסף גדולים, למשוך אותו לפשיעה, אז בעצם הכסף הגדול של, של כל הרגע שאוסרים על סמים, יש שם המון המון כסף, והכסף הזה הוא בשביל פשיעה, טרור, וכל הדברים, הדברים שפוגעים בכולנו, לא רק במי שצורך סמים, בכולנו. כן.
אני רק אצטט קטע קצר מהספר שלך, בסביבות 1900-1910, המאפיה הסינית בקליפורניה שילמה שוחד לממונה על הסמים, כדי שיאסור על מכירת סמים בבתי המרקחת, כדי שהיא תוכל למכור אותו במחיר יקר פי אלף. כלומר, הרעיון הזה שבעצם בכל הקטע של מלחמה בסמים, יש כאן ברית בין הפוליטיקאים לבין הפושעים. הפושעים חייבים שהסמים יהיו לא חוקיים, כי אחרת איך הם יעשו כסף, והפוליטיקאים חייבים שמישהו ישחד אותם, כי הם פוליטיקאים. לכן הם הפכו להיות פוליטיקאים. ויש כאן ברית לא קדושה בין הפושעים גם... לבין הפושעים הפוליטיקאים. הם כולם פושעים.
מה שמאפשר את זה זה הבורות, הבורות של הציבור. כי בסוף אנשים טובים, אוקיי? יש אנשים טובים עם כוונות טובות. הם נגד סמים. אוקיי? ולגיטימי, נגיד הם לא רוצים לעשן סמים, לא רוצים שהילדים שלהם יעשנו סמים, זה לגיטימי. הם חושבים שאם הפוליטיקאים יאסרו על סמים, הילד שלהם לא יעשן סמים. והדבר הגרוע הוא שאם הפוליטיקאים אוסרים והם לא אוסרים, בכל המקרים האלה יש סמים בשוק, והסמים האלה פשוט הופכים להיות יקרים יותר, הם הופכים להיות ממכרים יותר, אחרי זה נסביר למה. הם מממנים טרור שעלול לפגוע בילדים של אותם אנשים הגונים, שבסך הכל מכוונות טובות. אם הציבור היה מביא את נזקי הסמים, באמת, לפוליטיקאים לא הייתה לגיטימציה. אבל כל כך הרבה אנשים מפחדים מהסמים, שהם חושבים, זה כמו שאתה מפחד שילד שלך ייפול, אתה אומר, או יהיה לו וירוס, אתה אומר, אני לא אשלח אותו לגן הילדים, אני אשאיר אותו בחדר מבודד, ובסך אתה הופך אותו לילד שבכלל לא יכול לחיות, והיום שתוציא אותו בגיל 10, הוא כל כך יהיה חולה שהוא לא יתמודד עם החיים. הפוך עם מה שאתה רוצה. אני חושבת שבעיה גדולה היא הבורות של הציבור. הפוליטיקאים הם הפוליטיקאים. פושעים הם פושעים. מי שכן יכול לשנות דעתו זה הציבור. זה דבר שחשוב לי להדגיש, כן.
מסכים. אני רק אתן הערה כללית לגבי הנושא הזה של סמים, וזה רלוונטי גם לקטע של מכירת איברים, שיש כמובן שתי זוויות שאפשר להסתכל על זה. הזווית הראשונה זה הזווית הליברטריאנית, ליברלית, שכמובן טוענת לבעלות האדם על גופו. הגוף הוא שלי ב-100% וזכותי לעשות איתו מה שאני רוצה, כולל לעשן גרס, להזריק הרואין ולמכור את האיברים שלי, וזה לא... זו לא זכותו של אף אחד אחר להכריח אותי לא לעשות את זה. כמובן שאם יש לי איזה חבר שמתחיל, שהוא מספר לי שהוא רוצה להתחיל להזריק לעצמו הרואין, אז זה כמובן, אני חושב, חובתי המוסרית לנסות לשכנע אותו לא לעשות את זה, אבל אין לי זכות לתת לו מכות ולזרוק אותו לכלוב, כדי שלא יעשה את זה, וגם אין למדינה זכות לתת לו מכות ולזרוק אותו לכלוב שלא יעשה את זה, כי זה הגוף שלו. ואותו דבר אפשר להגיד על, כמובן, איברים. אבל הנקודה היא שמבחינה ליברטריאנית, ברור שכל אחד צריכה להיות לו הזכות לעשות מה שהוא רוצה לעצמו, גם אם זה דברים רעים. עכשיו, כמו שאת הסברת הרגע, יש גם את הנושא הפרקטי. כמו שבתרומת איברים, אפשר לדבר כמה שרוצים אבל על הנושא הליברטריאני ובעלות אדם על הגופו, אבל אולי מספיק לומר שאם אנחנו אוסרים למכירת איברים, 500,000 אנשים מתים בייסורים כל שנה. ובקטע של הסמים, גם כן אפשר להסביר שזכותו של כל אדם לעשן ולהזריק מה שהוא רוצה, אבל יש בו גם נושאים מעשיים, שכל עוד הסמים הם לא חוקיים יש פשע, הסמים הם לא נקיים, הם מלוכלכים, אנשים... ופה בעצם אולי תסבירי, למה כשסמים הם לא חוקיים, הם הופכים להיות רעילים יותר וקשים יותר.
אני ודאי מאמינה בזכות האדם, בחירות האדם על גופו, אבל אני גם חושבת שגם מי שלא מאמין, מבחינה פרקטית יכול להשתכנע בדבר הזה, שאי אפשר בסוף, גם אם מישהו רוצה להזריק הרואין, גם המדינה החזקה עם השוטרים שלה, לא יכולה למנוע ממנו להזריק הרואין. אולי יכולה למנוע ממנו קצת, אנשים גם בבתי סוהר מזריקים לעצמם מה שהם רוצים. אז זו אשליה בכלל לחשוב שהמדינה יכולה להתמודד עם הבעיות האלה מבחינה פרקטית או לצמצם. זאת אומרת, גם אם אתה מאמין בכל הדברים האחרת, מבחינה פרקטית מעשית, אתה חושב שמדינה יכולה לעשות פעולה שהיא לא יכולה לעשות. אני אגיד רק במשפט אחד את הדבר הזה, ואז לדבר על הרעילות של הסמים. בסוף צריך לזכור שנגיד, המשטרה מוגבלת במשאבים שלה. אנחנו יודעים את זה, אוקיי? ובעצם מה שקורה זה שאם בא גנב לגנוב לי מהבית, אני אתקשר למשטרה. אני אגיד למשטרה שבא לי גנב, אני אלך לבית המשפט ואני אעיד נגד הגנב, אני שם מנעול על הבית שלי, אני עוזרת למשטרה, וגם אז המשטרה לא בטוח תגן עליי. אם מישהו רוצה לרצוח בן אדם אחר, הבן אדם הזה יברח, יתקשר למשטרה, אשתו תלך להעיד, זאת אומרת, אנחנו עוזרים למשטרה כדי להגן עלינו. כשמדובר בעסקת סמים, שני הצדדים רוצים לבצע את העסקה. אין אף אחד שיעזור למשטרה. מי שרוצה למכור את הסם, רוצה למכור את הסם. מי שרוצה לקנות, רוצה לקנות. שני האנשים האלה רוצים לעשות את העסקה הזאת. המשטרה בודדה במערכה. אף אחד לא עוזר לה. האם משטרה מסוגלת להיות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל מקום שבו מתבצעת עסקה? לעולם לא. ראינו מה קרה בשביל אוקטובר, הצבא, עם ים של משאבים, ורצון אמיתי וכנה להגן על החיילים, על החיים של בני האדם, נחשב שלא נחרוץ. אנחנו רואים מה קורה בפשיעה, ובדברים שכולם רוצים למנוע. לחשוב שמדינה מסוגלת, או משטרה מסוגלת למנוע סחר בסמים, זה פשוט מה שהיא מסוגלת לעשות, זה פה ושם לתפוס אנשים, פה ושם לזרוק לבית סוהר, היא לא מסוגלת למנוע את זה מהותית, היא רק גורמת נזק, כי התופעה בסוף לא תיעלם, זה הערת סוגריים. עכשיו, למה בעצם הסמים נהיים גם ממכרים יותר? בסוף מה שקורה זה שכשקל להבריח, לדוגמה נלך על האיסור על אלכוהול בארצות הברית. כשאסור על אלכוהול בארצות הברית, אנשים היו בהתחלה שותים בירה, ברגע שנכנס האיסור על השתיית אלכוהול, אנשים התחילו לשתות וודקה או יין, שאחוזי אלכוהול שלהם הם מאוד גבוהים. כשאתה מבריח סמים, אתה לא יכול לקחת קופסה גדולה של סמים וללכת איתה ברחוב. אתה חייב להבריח אותה, אנשים מבריחים אותה בקיבה, לפעמים מכניסים את זה אפילו לתחת, סליחה, לביטוי. בכל מיני מקומות מאוד מאוד קטעים, אתה מקבל כמות קטנה של סם. אתה אומר, בכמות הקטנה הזאת שהבריחו לי אותה בתוך הקיבה של איזה מישהו שנסע מאפריקה לאירופה, בתוך 24 שעות חייב להוציא את זה, אני חייב שבכמות הקטנה הזו יהיה חומר ממש ממש ממכר. אם אני קשה לי למכור אלכוהול, כי אני צריך להבריח אותו בכל מיני סקיות כאלה, אני אמכור אלכוהול שיש בו אחוזי אלכוהול מאוד מאוד חזקים, שיש מישהו ישיג כוסית, הוא יצא מסופק מהדבר הזה. אז בעצם זה גורם לאנשים שלא רוצים להתמכר, התמכרות, כי הם לא יודעים בכלל מה הם מקבלים. יש שם אחוזים מאוד, מאוד גבוהים של, 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 של חומרים מכרים, הם מתמכרים הרבה יותר מהר והרבה יותר מסוכן ממה שהם היו מתמכרים, אם הם היו יודעים מה הם קונים. לדוגמה, כשמשטרת ישראל צמצמה את ההברחות של הגרס, צעירים התחילו לשתות, התחילו לעשן, לצרוך נייס גיי, שזה רעל עכברים, שזה כל מיני דברים, ספרי של ג'וקים, וזה הורג אנשים יותר מאשר גרס, שגרס לא הורג, לא גורם למוות של, של בני אדם. אז בעצם האיסור על הסמים הוא גם גורם להגברת הטרור, לאלימות, לפשיעה, והוא גם גורם לכך שאנשים שמאשנים את הסמים מתבקרים באחוזים גבוהים יותר בהשוואה לשוק שהיה שוק איכות. דעתי באותה שנה...
כמה אנשים מתו מנייס גיי?
יש כתבות באינטרנט, אבל אנשים מתים מזה, יותר מגרס.
זה מדהים לחשוב על זה, כי נדמה לי שבכל אלפי השנה שמשתמשים בגרס, המין האנושי משתמש הרי בגרס בצורה זו או אחרת כבר אלפי שנה, ולא ידוע על מקרה אחד בהיסטוריה האנושית של מישהו שמת מגרס. Hey, יש אנשים שאולי מתו מזה שאם הגרס היה מעורבב רעל, כן, whatever, אבל זה אחד הדברים שקורים שהגרס הוא לא חוקי. אבל מגרס עצמו אף אחד לא מת. Nice guy, המשטרה החרוצה שלנו הביאה בעקיפין למותם של 4 או 6 אנשים באותה שנה. כן. אני רק רוצה להשלים את המשפט שאמרתי קודם, שכן, אנשים צעירים. אני רוצה להשלים את המשפט שאמרתי קודם, שכל הקטע הזה שהמלחמה בסמים זה בעצם ברית בין הפושעים לבין הפוליטיקאים, זה דבר שמילטון פרידמן אמר כבר לפני 60 שנה, כי בעיניים של כלכלנים זה דבר ברור, כלומר, ברור מה קורה כאן, גם חוקרים את זה, מדברים על זה, חושבים על זה, וזה גם לא חוכמה גדולה להגיע למסקנה, שמי שמגן על קרטלי הסמים, מי שמגן על חיזבאללה, whatever, מי שמגן על הקרטלים במקסיקו, זו המדינה. המדינה מגנה עליהם ברגע שהיא קובעת שהמוצרים שהם מוכרים הם, הם, הם לא חוקיים. הרי מי היה מתנגד מספר אחד לזה שהסירו את האיסור על מכירת אלכוהול בארצות הברית בשנת 1933, אם אני לא טועה? אל קפון. טוב, הוא נדמה לי כבר היה בכלא באותו זמן. אבל כל המאפיונרים הם אלה שההחזרת האלכוהול למדפים פשוט הפכה אותם למובטלים. אז זה עוד דבר שצריך לזכור אותו. זה כמו שצריך לזכור שכשאוסרים או כשמתנגדים למכירת איברים, מביאים למוות של מיליוני אנשים. וכשמתנגדים ללגליזציה של סמים, אתם בעצם הופכים להיות לבעלי הברית של הפושעים. זה אולי טיפה דומה לקטע של איסור של החזקה של כלי נשק. כי ברגע שהם אוסרים על כלי נשק, היחידים שיש להם נשק, הם פושעים. זה דומה, כן? זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל זה דומה. כלומר, כל האיסורים האלה וכל ההחלטות לא רוצה לקרוא לזה קפריזיות, אבל ארביטרריות, בטח של המדינה, מה חוקי ומה לא חוקי, יש לזה משמעויות שאנשים לא תופסים אותם באותו רגע. וגם כשמתברר מה המשמעויות, אז דרך המדיה ודרך מערכת החינוך ודרך whatever, מונעים מאנשים באמת לחשוב על הדברים האלה בצורה יותר מושכלת.
חושבים שאם בן אדם ישן משהו מסוים, ישר הוא יתמכר, אבל בפועל, אלכוהול לדוגמה, זה סם הרבה יותר ממכר מסמים רבים, אפילו אני חושבת מהרואין וקוקאין, אני חושבת שאלכוהול הוא אחד הסמים הכי קשים, אם לא הקשה ביותר, ועדיין רוב בני האדם שותים אלכוהול ולא מתמכרים לאלכוהול, כי רוב בני האדם לא רוצים להתמכר. יש להם חיים מלאים, יש להם כל מיני דברים, רוב בני האדם, גם אם יכולים, אתה יכול עכשיו ללכת לשתות וודקה כמה שאתה רוצה ולהתמכר, ואתה לא מעוניין בדבר הזה. לכן זו הבנה שגויה לחשוב שאנשים לא מתמכרים בגלל חוקי הממשלה, ולא בגלל שבעצם אנשים לא רוצים להתמכר, ומי שרוצה להתמכר יכול להתמכר לאלכוהול, יכול להתמכר לתרופות מרשם, יכול להתמכר לסמים, לכל מיני דברים. זה עכשיו, אישום סיגריות, ההתמכרות לסיגריות היא פחתה. בלי שיוציאו את זה מהחוק, בלי שיאסרו על זה בחוק, היא פחתה כי אנשים פשוט לא רוצים. אז זו תפיסה שגויה לחשוב שאם תהיה חקיקה, אנשים לא יעשנו, אנחנו רואים שכולם מעשנים היום גראס, וכאילו המחשבה הזאת היא שממשלה או מדינה יכולה למנוע ממיליון וחצי בני אדם לעשות משהו שהם רוצים, מחשבה שגויה במהותה, בבסיסה.
כן, אני צריך לומר, דיברת על וודקה, אלכוהול, whatever, אני יכול עכשיו להיכנס לטלגרם ולקנות כמה הרואין וקוקאין שאני רוצה, וכל אחד יכול. והעובדה היא שאנחנו לא מסתובבים ברחובות ורואים אנשים שמסתובבים עם עיניים מזוגגות ועם מזריקים תלויים להם מהיד. אנשים פשוט לא עושים את זה, הרוב הענק לא עושה את זה. או ה-99.1% לא עושה את זה. והקטע הוא שאפילו כשזה, ואפילו בשבילם הרי עדיף שזה יהיה חוקי. כמו שאמרנו, א', אין את הפשע, אין את המחירים הגבוהים, אבל אולי הנקודה היותר, לא יותר חשובה, אבל לא נקודה חשובה זה שכשזה חוקי, ואז אתה כן מתמכר, אתה יכול לקבל טיפול אמיתי. אתה לא פושע, אתה חולה. המערכת מסתיחצת לך כאל חולה שדורש טיפול, גמילה, לא יודע מה עושים, אבל אתה לא פושע. כלומר, כל קטע של להפוך את זה לפשע הוא כל כך
פושעים, כי בעבר זה היה זול. אז אם זה זול, אתה יכול לקנות את זה במחירים סדירים. ברגע שהסמים מאוד יקרים, מישהו מתמכר, הוא חייב להפוך להיות פושע כדי לממן את הסם. או שהוא הופך להיות גנב, דרך כלל גברים הופכים להיות גנבים, נשים מתחילות לעסוק בזנות, כי המחירים גבוהים, אבל בעבר, לפני 100 שנים, כשהסם היה חוקי, אנשים בדרך כלל לא יידרדרו לפשע. הם צריכו סמים והצליחו להחזיק עבודה, וזה הגביר את הסיכוי שיום אחד הם יצאו מזה. אבל אם היום המחירים כל כך גבוהים בגלל שקשה כל כך להבריח את הסמים, אנשים חייבים להידרדר לפשיעה.
אני צריך לומר, אפרופו, את קצת רמסת לזה עכשיו, אבל עד נדמה לי 1937, קנאביס היה חוקי ב-100% בארצות הברית. המחיר שלו היה מאוד זול. זה היה טיפול מקובל שהרבה רופאים בארצות הברית השתמשו בו מיד, מכיוון שהם ידעו שהוא לא מזיק ולפעמים גם מועיל. הוא היה זול, היו מוכרים אותו בקיוסקים ובחנויות נוחות, ממש מן כאלה בקבוקים גדולים עם שמן קנאביס, ואז הפכו אותו ללא חוקי ב-1937. וגם היום אגב, שלמרות שקנאביס הוא לא חוקי בישראל למשל, זה כל כך מגוחך, מכיוון שמספר המשתמשים הוא ענק, הוא ענק, מדובר, לא יודע, מיליון, מיליון וחצי, 2 מיליון, אז, ועדיין עד היום יש אנשים שכשאומרים להם בואו נהפוך את הקנאביס לחוקי, אומרים מה, אתה רוצה שכולם יישנו? בוקר טוב, איחרתם, הסוסים כבר ברחו מהאורווה הזו לפני בערך 20 שנה. יש עוד משהו שאנחנו רוצים לדבר, דברים ששכחנו לומר?
רק אני אגיד משהו אחד, שבעצם האיסור על גראס הופך את זה גם לא חוקי לעשות מחקרים. אז אתה כבר לא יודע מה טוב ומה לא טוב. כשאתה לא עושה מחקר, אתה, יכול להיות שיש זנים מסוימים שהם בעייתיים בגראס, ויכולים להגדיר מחלות נפש. אתה לא יכול לדעת כבר מה טוב, מה רע, כי אסור לעשות מחקר. בעצם לקחו את זה, ואתה כבר, ולכן זה מאוד, זה עוד נזק של המדיניות הזאת. כי יכול להיות שהם מגלים שיש דברים גרועים, ובאמת היה, אנשים מיוזמתם לא היו רוצים לצרוך אותם, אבל היום אתה כבר לא יכול לדעת כלום, כי אין מחקר בדבר הזה, כי פשוט לא חוקי, כי זה פשוט לא חוקי.
יש עוד משהו חשוב שאנחנו רוצים להגיד עכשיו?
לא, אין לי איזה משהו.
אז בואי נעצור כאן. כמובן, תודה רבה רבה על השיחה הזו, רננה, ואני עוד פעם ממליץ לכולם לקנות ולקרוא את הספר הזה, ותחשבו שהשיחה הזו הייתה רק על פרק אחד מתוך 27 פרקים, שהם נוגעים למערכת החינוך ומערכת הבריאות וכלכלה ויוקר המחיה ומה שאתם רוצים. עוד פעם, ספר סופר מעניין, האמת חייבת להיאמר, של דוקטור רננה לויאני. טוב, אז עוד פעם, תודה רבה רננה, ערב טוב לכולם, בשמחה, וניפגש בפרק הבא של הפודקאסט, לדבר על נושאים, אני מקווה, קצת פחות מדכאים.